כל חי אונליין 93fm.co.il. אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
תמדתי על הקשר בין בן לאביו, איך מצד אחד יכול הבן לירה מאביו, לפחד ממנו, אבל אחרי דקות מספר לאהוב אותו אהבת נפש. איך ילד קטן יכול לחזור מבית הספר, מהתפילה, ואביו גואר בו על משהו, והילד נעלב או ירא, אבל אחרי חצי שעה, שעה, אנחנו פתאום רואים את הילד מתרפק על אביו ואב מחבקו. יחסי אהבה ויראה בין בן לאביו תמיד עניינו אותי. ומחר בבוקר בפרשת השבוע, ואהבת את השם אלוקיך. וכתב רבינו הרמב״ם, הכל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה ממנו. שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. איך היא דרך לאהבתו ואירתו? כך שואל הרמב״ם. בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובוריו הנפלאים והגדולים של הקדוש ברוך הוא, ויראה מהם חוכמת הבורא שאין לה ארוך ולא גבול, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידי השם הגדול, כמו שאמר דוד המלך, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. אך כשהבן אדם מחשב הדברים האלה בעצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד, וידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, עומדת בדעת קלה ומועטה לפני תמים דעות. כמו שאמר גם כאן דוד המלך, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו. אולי דפוס ההתנהגות בין ילד קטן לאביו הוא בדיוק הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא.
בכל לבו ובכל ובכל נפשכו
ואהבת את השם אלוקיך ערב שבת קודש, שלום לכם. כמובן ערב שבת קודש פרשת ואת חנן, שבת נחמו, שלום לכם. אז קודם כל המוזיקה, ברוכה הבאה לך, מוזיקה מחיית נפשנו, שחזרת עם כלי נגינה, עם עליזות, עם שמחה. היה קשה לנו, קשה לנו מאוד, שלושה שבועות בלעדייך. מני ג'רופים ואהבת, פותח את התוכנית שלנו אישי בשישי במתכונת קיץ מלאה. אנחנו כאן כמעט עד חמש לאחרינו, פינה של הרב רבינוביץ', אבל אנחנו כאן עם כל ענייני השבוע שעבר, השבוע שבעזרת השם מתרגש עלינו לטובה, ועם מה שאי אפשר להתעלם ממנו. בחוץ כבר, חופש, נופש, קיץ, חם, קיץ בעיצומו. זבי סגל מביא את קולי אליכם, עוזרים בהפקה, כולם יבואו על הברכה. אני מעבר למיקרופון, כמידי שישי בשעה הזאת, ישי לפידות, כבר 17 שנה איתכם, וואו. אז ואהבת את השם אלוקיך, גם בזמנים קשים, גם בזמנים טובים, ואנחנו מקווים שעכשיו זה הזמנים הטובים. נחמו, נחמו עמי. אישי בשישי, פרשת נחמו. חברים יקרים, אנחנו מתחילים.
אנחנו נחמו עמי, יואי מר אלוהי כיכם, אנחנו נחמו עמי.
תשע באב חלף, והימים הטובים, השמחים, החלו. ולא רק אצל כל אלה המקפידים על ההלכה והמצוות, ונפרדו כעת משלושת שבועות האבלות האסורות במוזיקה, במשתה, בשמחה, אלא גם ובמיוחד אצל בני הישיבות ותלמידי הכוללים, אשר לא ניתנו להם, אלא רק שלושה שבועות אלה של נופש הגוף, על מנת לחזור מתוקנים ומחוזקים אל היכלי התורה עם בואו של חודש אלול, החודש הבא. ואם חשבתם שבשלושת שבועות אלה משמשי המלך ההולכים תדיר בתרקליניו מותרים בכל, חופשיים בכל, כמובן שטעות בידיכם. במכתב מיוחד שכתב לפני כמה ימים ראש ישיבת פונוביץ', הגאון רב גרשון אדלשטיין, לבני הישיבות, אגב אליו צרפו את חתימתם מרן ראש הישיבה רב שטיינמן, רב חיים קניאבסקי, ראש ישיבת סלבודקי הרב לנדו, מפורטים ההנהגות שעל בני הישיבות להקפיד בהן בימי בין הזמנים. תחת הכותרת אל בני הישיבות היקרים המתאספים בראשות גדולי התורה שליטה, כותב רב גרשון אדלשטיין כך: הנה ימי בין הזמנים, אשר נועדו להחליף כוח על מנת לשוב ביתר שאת ללימוד התורה ולעבודת השם. דווקא בהם נדרשת שמירה רבה על המעלות הרוחניות שנקנו בעמל ובהגיעה. מוטלת חובה על כל אחד להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה, ולשמור על קנייניו הרוחניים על ידי את לימוד המוסר. ויש להתרחק ממקום הניסיון, ולהיזהר מלשעות במקומות שיש בהם מכשירים טמאים, אשר מורידים את האדם לבהר שחת. ובכל מקום שנמצאים, הכוונה בני הישיבות, יקדשו שם שמיים בהליכותם, בהנהגות הראויות לבני תורה ולבני עלייה, ובזכות זה יזכו כולם לשוב לבית השם בכוחות מחודשים ולעלות בתורה מתוך שמחה והרחבת הדת. על החתום רב גרשון אדלשטיין, הרב שטיינמן הוסיף חתימתו כמובן, הרב לנדו ראש ישיבת סלבודקה הוסיף וכתב בכתב ידו שם במין פשקביל כזה שיצא במודעה שיצא בתקשורת החרדית, בכתב יד רשום בצד: תקוותנו כי רבה שינתנו אל לב כל הדברים האמורים לאל, אשר הם החיי נפש לכל עומדי תורה המלאה ושוקדיה, ואשרי כל המכוון דרכיו בבין הזמנים על פיהם לשמור ולעשות ולקיים בכל מילואם, ויזכה לשוב לבית השם בלב טהור ורוח נכון ונפש שוקקה, לעלות ולהתעלות בכל קנייני תורה, לימודה, שקידתה ועמלה. אחת שאלתי מאת השם וכו'. אגב, על החלק הזה חתמו אחרי כן גם הרב לנדו, זאת אומרת הרב לנדו כתב את זה, חתם גם רב חיים קניאבסקי. אז זה פשוט ונצרח שבני תורה ועלייה כך צריכים להיראות בימי נופשם. וראיתי השבוע לרב צבי יעקובזון, שאוהב אני לצטט מדבריו, שסיפר שלפני כחודש נסע הגאון הגדול רב ברוך שפירא שיחה בישיבת נחלת שמואל שעסקה בגדלות האדם, גדלוס האדם לפי האקצנט של בני הישיבות. במקרה שלנו בן ישיבה שלעולם הוא הסור בעבותות רוממותו, והמלחמה בין העול לבין הפרה, אמר ראש הישיבה, היא גם בבין הזמנים, וחבל להפסיד בבין הזמנים מה שעמלו בזמן. וכך אמר ראש הישיבה: בבין הזמנים נותנים לבחור את האפשרות להיות ראש הישיבה של עצמו, על עצמו, המשגיח של עצמו. הוא יכול להוכיח שהוא מסוגל לכך, כי מי שיצליח לכלוא את הפרה שבתוכו גם בבין הזמנים ולחיות גם אז את אוים העול, מובטח לו שיצליח כל החיים. עול בונה את האדם, פרה הורס. הרס גם חד פעמי הוא הרס, וכאן הביא הגאון הנודע משל נפלא על חד פעמיותו של הרס. בגן חיות מתו האריה והלוויה. מנהלי הגן התקשרו עם גן חיות בחוץ לארץ שישלח לארץ באונייה אריה ולוויה במהרה. ולמה יעשו עד שהללו יגיעו? הרי אנשים לא יפקדו את הגן אם אין בו אריה ולוויה, לפחות אריה. אז חכם אחד הגיע והציע להם לנקוט בשיטה ידועה. לזכור שני אנשים שהתחפשו לאריה וללוויה. הם ילבשו את אור האריה שמת ואת אור הלוויה שגבעה, ויהיו ויחיו בכלובי הענק כאריה ולוויה בסוגר. כך לפחות עד לבוא אריה והלוויה האמיתיים. הנהלת הגן בחרה בקפידה שני אנשים מוכשרים שסכימו לבצע את העבודה הזו, כאשר תפקידה מחייב גם לנהום ולשאוג לעבר הקהל אחת לכמה זמן. השניים שקיבלו משכורות אמנם זמניות, אבל נכבדות בעליל, ביצעו את עבודתם כראוי. קהל גדול מכל חלקי העיר נהר לגן החיות, והקופה לא פסקה מלרשום. באחד הימים נכנס בשעתה אדם זועף וקוצף אל מנהל הגן, כשהוא זועק בחרון ובגרון ניחר: רמאים, גנבים, שקרנים. מה קרה? האריה הוא לא אריה, והלוויה לא לוויה, ואתם מוליכים שולל את רוכשי הכרטיסים. אלו שני אנשים מחופשים באור של אריה ולוויה. כך זעק האיש. המנהל התאמץ להרגיע אותו, לפחות להשקיט, אם לא להשתיק אותו, וביקש להבין מדוע הוא מסיק מסקנה כה מוזרה ונמהרה. עלה נותר בחמתו ונעם: אני בעצמי, באוזניי, שמעתי איך האריה שואל פתאום את הלוויה, מה השעה? שאל אותה בעברית, מה השעה? המנהל משך בכתפיו, השפיל ככה את המבט, הרים אותו בחזרה ותהה: אני לא מבין אותך. כל היום האריה נוהם ושואג, כל היום הלוויה משמיעה שאגות לעבר הקהל, נוהמת. מזה שפעם אחת הוא השמיע קול של אדם, אז זה כבר לא אריה. הדסה בת שרה יוכבת, זכרו את השם לתפילה על רפואתה. מדובר באישה צעירה, אמא לילדים קטנים, שמתמודדת עם המחלה למעלה משנתיים. בתחילת השבוע הזה היא העלתה פוסט מרגש לקראת תשעה באב שחל בתחילת השבוע, והאמת שהיא כיוונה על הימים שבאים אחרי תשעה באב. הדברים נוקבים, מרגשים, נכונים, גם לימים שלפני תשעה באב, ימי בין המצרים, וגם כמובן לימים שאחרי ימינו. וכך כותבת הדסה. מהי אבלות? אבלות זה זמן שנתנו חז"ל להתייחד עם האבל, לשקוע בו, לדבר, לפרוק, להתנתק מהעולם, לחיות את העצב ולהקל את החסר. תשאלו כל אדם שישב למשל שבעה על אחד מקרוביו האהובים ונהג מנהגי אבלות, והוא יסביר לכם כמה חסד עשו חז"ל שנתנו לנו את ימי השבעה ואחר כך השלושים, ואצל הורים גם שנה. האפשרות הלגיטימית לשבת הוא פשוט להרגיש את הכאב, להתעמק בו, לא לנסות להמשיך, רק לשבת ולדבר, לדבר על הנפטר, להתרפק על הזיכרונות היפים, לקלוט לאט לאט שעכשיו זהו, זה נגמר, ועכשיו זו מציאות אחרת, לא פשוטה לפעמים, או בדרך כלל קשה יותר, וכך עם פריקת הרגשות הקשים, לתת איכשהו אפשרות לטעון כוחות חדשים, להמשיך בחיים הבאים, למרות החוסר הגדול. זהו אבל. אבל כך בדיוק הם גם ימי בין המצרים. ימי בין המצרים הם ימי אבל, פשוט התאבלות. פעם בשנה נותנים לנו להתחבר אל הדיכאון שבתוכנו, להתייחד עם הקשיים שמוצאים אותנו מדעתנו, לנשום עמוק ולהגיד, וואו, זה קשה. וכל הקושי נובע מהגלות. חינכו אותנו, ובצדק, לחיות תמיד בשמחה, לתת לעצמנו כוחות, לשמוח במה שיש, להודות על כל דבר קטן, וזה מצוין, אבל יש זמן אחד בשנה שנתנו לכל יהודי, זמן של חסד אבל, זמן שאני יכול להיות באבלות, לא חייב להיות בשמחה תמיד. עכשיו זה זמן שאפשר להתלונן, להגיד לעצמנו שכן, שיש אפשרות של עושר בלי גבול, של ברכה ושפע, של חוסר קשיים, של שמחה ושמחה, של שמועות טובות, של חיים רגועים ושלווים, חיים של סיפוק, של אמת ועוד ועוד, הכל נכון, אבל מה? יש זמן של אבל. עכשיו זמן של אבל. פעם בשנה אומרים לנו חז"ל, תעצרו. תחשבו על הצער. אין בעיה. תיכנסו אל הכאב ואל הקושי. יש פה משהו רע. יש פה איזשהו דבר שיש מה להתאבל עליו. אתם בתוך הבוץ, אתם בתוך הגלות. אני זוכרת, וכאן מספרת הדסה על עצמה, שנה שעברה בתשעת הימים, שהייתי בתקופה מאוד קשה של המחלה והתמודדתי עם דברים קשים ביותר, ישבתי בשולחן שבת בסעודה שלישית אצל המארחים שלי, בארצות הברית, ארץ הטיפולים שלי, ואני אומרת להם, וואו, סוף סוף מגיע תשעה באב, סוף סוף מותר לי להיות עצובה. אם כל הזמן אני עובדת על עצמי להיות בשמחה, עכשיו אני יכולה להרפות מהעבודה הקשה הזאת. תשעה באב יצא שנה שעברה במוצאי שבת, וכבר בסעודה שלישית הייתה השקיעה, אך עוד לא יצא שבת וכבר רציתי לתת לעצמי להישתף בגל העצבות לדורות. אבל המערכת שלי מבקשת, פליז דסי, רגע, רגע, שנייה, עוד לא יצאה שבת, עכשיו עדיין תשמחי, אל תתאבלי עדיין. חייכתי בכל כוחי לכבוד השבת, אבל האמת, כבר רציתי לבכות, ולא להתנחם. ולפני שנתיים, בשלבי ההתחלה של מחלתי בתשעת הימים, לא הבנתי מה היה לי כל השנים כל כך קשה שלא להתקלח בתשעת הימים, וכל דיני האבלות שהכבידו עליי כל כך. באמת, חשבתי לעצמי, אני אפילו לא מרגישה את עצמי מרוב טירוף הקושי והחרדה. אבל השנה, השנה אספר לכם בסוד שכבר התרגלתי למחלה. ולא שאני לא נורמלית, אני יודע טוב טוב שאני חיה במציאות קשה, אבל התרגלתי, התרגלתי. כי תחילת המחלה הייתה נוראה ואיומה, ובצדק, הייתי רגילה לחיים שפויים פחות או יותר של לפני המחלה. והנפילה הזאת אל תוך מציאות כל כך קשה, דיקעה את כל כוחותיי הגופניים והנפשיים, והייתי מראה כמו ציפור שקרטו לה את הכנפיים, ואפילו לפרפר היא לא יכולה. אבל היום, שנתיים וחצי אחרי, ברוך השם, לא שאני סובלת פחות, אבל לא נהיה לי יותר קל, אבל התרגלתי. פשוט התרגלתי לחיות עם איזה סבל מתמשך ולמצוא לי את הנאות הקטנות. התרגלתי לזה שאני בקושי מתפקדת בבית, והבית נהפך לרשות הרבים בעזרה ותושייה, והתרגלתי על החרדה הלופתת ממה שאמור להגיע, לחס ושלום פרידה מהילדים. התרגלתי להכל. אז גם אנחנו כעם פשוט התרגלנו. התרגלנו להכל, שימו לב, בתחילה אבותינו לא ידעו מאיפה להתנחם. תדבק לשוני לחיקי, הם אמרו. ישבו, בכו בזוכם את ציון וזעקו בכל כוחם, אשיבנו השם, חדש ימינו השם. כיום פשוט התרגלנו. התרגלנו לגלות ארוכה, לצרות, לקשיים, לחרדות, למלחמות, למחלות, למחסור. ולעיתים שכבר אי אפשר, אנחנו צועקים, אבא, תעזור לנו. אבל זה הכל. רבותיי, זאת הגלות. ההרגל הוא חסד השם, אבל עכשיו, דקה לפני תשעה באב, כך היא רושמת בתחילת השבוע, אנחנו באבלות. אז בואו נתייחד עם הקשיים שלנו בתוכנו פנימה. ניתן למרירות ולכאב הכללי של עם ישראל ולכאבם האישי של כל אחד ואחת לשטוף אותנו, כי זה הזמן. זה את לפקוט. אבל הכל זה כדי שבימים שלאחר תשעה באב יהיה לנו כוח. יהיה לנו את הכוחות לחזור אל הרגילות. כי אחר כך תגיע הנחמה. כי עוד מעט מסתיימים להם שלושת השבועות ויגיעו הימים הטובים והיפים עם השמש הזורחת וטיולים וים ונופש ונתחזק ונתעודד ונקבל כוחות. גם בכללי, גם בפרטי. אבל בשביל לקבל כוחות לכל אלה ולחיים הבאים עלינו עם כל טובם, אנו צריכים היום לפרוק, להוציא כאב, לבכות על החורבן. דווקא בתור זמר, המושג איכלי, איכל התרבות, איכלי התהילה, עניין של אולמות ואיכלים גדולים, תמיד דיברו אליי. כי אלה המקומות עבודתנו, אלה מחוז חפצינו. שאלו כל נגן, כל זמר שמנגן בחתונה כזאת או אחרת בשמחה פרטית, הוא רוצה להגיע אל ההיכל הגדול. הוא רוצה להגיע אל היכל התרבות, הוא רוצה להגיע אל ההיכל המקומי, העירוני, הישראלי, העולמי. הוא רוצה להגיע אל ההיכל. ראיתי שרב זילברשטיין אמר השבוע, כולנו מתפללים כל יום על בית המקדש. בפרט בימים אלה של חודש אב, אבל במיוחד אתה צריכים לנו לבדוק כמה חסר לנו בית המקדש, וכמה אנחנו דורשים את ציון. הוא דיבר בשיעור השבוע בבית הכנסת דברי שיר בבני ברק, ואמר, למרות הכאב, נפוץ היום השימוש במילה היכל. יש היכל התרבות, ויש היכל הספורט, ויש גם אולמות שמחה שמשתמשים בשם זה, היכל הפאר, היכל פה, היכל שם. וככלל, לא יודעים כי המילה היכל היא כולה קודש. היא כינוי לבית המקדש. ידעתם את זה? הירושלמי מסביר את אמא רב זילברשטיין בשיעורו, כי המילה איכל מקורו בלשון כלכלה, ללמד כי כל כלכלת העולם מגיעה מבית המקדש, ולכן כשאנו יודעים את החשיבות הקדושה של המילה הזו, צורם לי, כך מספר רב זילברשטיין, לראות איך מבלי דעת היא הפכה לחולין, איכל לשמחה, איכל תרבות. בהקשר לך הוסיף הרב זילברשטיין, כי בימי בחרותו בשיבת סלבודקה, אמר פעם כי בני ברק היא עיר הקודש. שמע זאת ראש הישיבה, הרב שולמן, וסנת בו. איך אתה יכול לומר כך? איך אתה יכול לומר, עם כל הכבוד לבני ברק, עיר הקודש היא רק אחת, ירושלים. וזו ההשקפה שצריכה להיות לנו עם מילות הקודש, ועם מילת הקודש היכל, וגם עם המילה דביר. שתי מילים שמסמלות את בית המקדש. וחשוב שנדע לשמור על קדושת מילים אלו, ולא להוציא אותם סתם לחולין. בפרט לדברים שאין בהם כל קשר לקדושה, לפעמים אולי אף להפך, רמז וחתם הרב זילברשטיין את דבריו.
אני הוי לך בשמחו, לביס הכנסס בשמחו, לבוידס בוי בי בשמחו, יסבור לך שמוי בשמחו. Rabo emuna נוסחו אוי מקווי ספי ירצינו השם ומשפטךו למדני מקווי ספי ירצינו השם אוי יום משפטךו
לפעמים צריך לזעזע, לפעמים צריך לדבר מילים קשות, לפעמים כדי להרתיע, כדי להציל, כדי למנוע, צריך לבוא זעזוע גדול. אני אקריא לכם מכתב שנכתב השבוע, רץ ברשתות ובקבוצות, לא אצטרך להוסיף עליו מילה. לכל החי וראי באשר הם. עברו 13 שנים מאז תביעתו של בני היקר, ישראל משה עליו השלום בחפזיין בניסן תשס"ד. בריכת המשושים שבצפון לנגד עיניי ועיני ילדים נוספים. הלב עדיין שוטט דם. כאב הוא כאב עמוק שבל יתואר, ועם כל האמונה באמת ובתמים שהכל מת השם יתברך ורק מת השם, הכאב הוא עדיין כאב עצום. אחים יקרים, אנא. כל מקרה הוא מקרה שקורה, שמתרחש, במיוחד בימי בין הזמנים האלה, ישר מחזיר אותי לאותו יום מר, נמער, קשה ונורא. אני הקטן, כותב את השורות הללו להזהיר ולהיזהר. בדמעות אני פונה אליכם, בתחנונים, בבקשה. אנא היזהרו ביתר שעד בטיולים, ביציאות לחופש, בים, בבריכה. במסלולים אליהם אסור להיכנס להרפתקאות מיותרות שונות ומשונות שסופה מי ישורנו. גם במקומות מסודרים שימו לב יותר ושימו זהירות. אלו הם ימים של חופש בין הזמנים וצריכים הרבה הרבה שמירה וסייעת הדשמיה. יש לי כמובן את הכרת הטוב לחברי זקה בצפון, לעזר מציון, בפרט לרב חנניה צ'ולק ולחילוץ גולן וליחידה הצהלית 669 על העזרה, על התמיכה, על העמידה לצד המשפחה בשעות הקשות והנוראות שעברו עלינו. אבל חברים, אינני רוצה שתודו לאנשים האלה. אינני רוצה שתכירו אותם בכלל. שימרו על עצמכם, היזהרו, מתחנן אני מליבי השוטט. שוטט דם כמובן. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שמי ייתן ולא נדע עוד שוד ושבר בעם ישראל, שכולם יחזרו לביתם בריאים, שלמים בגופם, בנפשם. אנא, אפיצו, אולי נוכל למנוע את האסון הבא חלילה שלא יגיע. אל תפחדו שיגידו שאתם נודניקים, נג'זים, קרציות. בזכותכם, אולי נצל עוד אחד, ועוד אחד זה עוד זוג הורים, ואחים, וילדים, ומשפחה שלמה. זכרו, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. הכותב בדמעות ובברכת חופש נעים ומבורך בכל מכל כל, יצחק אבואב, אבא של ישראל משה, עליו השלום.
תנצל נפשי ורוחי ונשמעתי ותפילתי אצל נפשי ורוחי ונשמתי ותפילתי
דבר נפלא שראיתי על הפטרת הנחמה של השבוע. הפסוקים הבאים מופיעים בהפטרה שלנו. כל אומר קרא, ואומר מה יקרא? כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, יבש החציר נבל ציץ כי רוח השם נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוקנו יקום לעולם. לכאורה מה נאמר כאן? מהי קריאה זו? מהי הבשורה שבדברים? אבל דברי נבואה, תורה הם ולימוד הם צריכים, שהרי לא נכתבה נבואה אלא אם נצריכה לדורות, לכל הדורות, ואיר בהם בדברים שנאמרו, בפסוקים האלה את עינינו, רבנו בחיי יחסית בעל חובת הלבבות, ודבריו כילורין לעיניים, נפלאים. דעו, אומר הנביא, כל הבשר חציר, האדם כה פגיע, בריאותו תלויה על בלימה, עושרו אינו מובטח, עושרו גם הוא אינו מובטח. וכל חסדו כציץ השדה. מי שמשליך יהבו על עזרת אדם, סומך על משענת קנה רצוץ. יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו. אם השם ימית פגעים חלילה, שלא נדע מצרות, לא אנו חסינים ולא אלו שעליהם השלחנו את יהבנו. אבל יבש חציר, נבל ציץ, כי אם כשלעצמנו כה פגיעים אנו מועדים חלילה לפורענויות, הרי הוא דבר אלוקינו יקום לעולם. גדול אדוננו ורב כוח ולתבונתו אין מספר, ועליו, עליו, רק עליו, ניתן לסמוך. הוא יכול לשמר ולשמור על בריאותנו, על העושר שלנו, על המשפחה, על הפרנסה, על החיים, על הכל. בלעדיו חלילה, הכל בסכנה. איתו, הכל מובטח. כל טוב שבעולם. הוא כבר אמר הרב מבריסק, זכרון צדיק וקדוש לברכה, בלא ביטחון בהשם, אני יודע מה אפשר לעשות. עם ביטחון בהשם, אדע תמיד מה אי אפשר לעשות.
Oh, oh, oh. פחסת חורבותחתי יוגי ליבי 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 בשיר שחרו ואני פחסת חורבותחתי פחסת חורבחסת חורבותחתי ואני פחסת חורבותחתי יוגי ליבי 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 בשיר שחרו ואני פחסת חורבותחתי
זהו זה, חברים יקרים, כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לזבי סגל שהביא את קולי אליכם, אני רוצה להודות לכל אלה שעזרו בהפקה, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו כאן בשעה האחרונה הזאת, ערב שבת קודש, השעות הספורות שלפני כניסתה של שבת המלכה. שתהיה לכולנו שבת טובה, שבת שלמה, שבת שלום. מעבר למיקרופון, אני הייתי ישי לפידות. שלום שלום.
ואני אחז בחובותחתי יוגי ליפי ליבי ליבי בשיר שחרו ואני אחז בחובותחתי אחז בחוב אחז בחובותחתי בחז דחו בתחתי ואני בחז דחו בתחתי בחז דחו בחז דחו בתחתי
פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ' רב הכותל והמקומות הקדושים
שלום וברכה משה רבינו עומד לפני פטירתו והוא מצווה את ישראל ללכת בדרך התורה והמצוות בתוך הדברים הוא מציע לבני ישראל את מה שקראנו בתשעה בהב את מה שנקרא בשבת הקרובה וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. התפארת שלמה מירדומסק שואל, הרי אמרו חזל למסכת סנדרין שמציאה באה בהסך הדעת. איך אפשר שאדם יבקש, יחפש וביקשתם משם את השם אלוקיך, אבל אחרי מכן רק יהיה ומצאת, לשון מציאה. היה צריך להיות והישגת. אם אתה מבקש, אתה משיג. אבל אם אתה מבקש, לא מקבל רק מציאה, שזה בהסך הדעת. הוא מיישיב שזהו על דרך מה שנאמר במדרש בשיר השירים, פיתחו לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מעט, מסייעים אותו מן השמיים להתעלות הרבה הרבה מעבר לעבודתו. זה מה שנאמר בפסוק, וביקשת משם את השם אלוקיך, תבקש אותו מעט, ומצאת, תמצא הרבה. למה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. תגיע לידך מציאה רבה שתזכה לדורשו בכל לבבך ובכל נפשך בדרגה גבוהה עד מאוד. זו המציאה בהסך הדעת. ההישג של כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. על החלק שנתווסף לו מן השמיים, על זה הוא כבר לא התייגע. היא באה לו במתנת חינם, מבלי שישים דעתו לכך. אבל שמעתי לשאול שאלה נוספת. שימו לב, הפסוק הזה פותח בלשון רבים, וביקשתם. איך הוא מסיים? בלשון יחיד. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. או שהפסוק כולו ידבר בלשון רבים, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאתם, או כולו בלשון יחיד, וביקשת ומצאת. צריך לומר שיש הרבה סוגי אנשים שמבקשים. אך איך המציאה באה לאדם, זה תלוי במעמד שכל אחד עושה, זה כבר אינדיבידואלי. כמו שנאמר בפסוק בפרשה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרוב אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומר המדרש, שאל רב חנינא בר פפא לרב שמואל בר נחמן, מהו שכתוב ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדך? משמע שהתפילה מועילה רק בעת רצון. ופה אתה אומר, קרוב אליו כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אמר לו, שערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים נעולים. אמר רב ענן, שערי תפילה לא ננעלים לעולם. איך כתוב? כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ואין קריאה אלא תפילה, כעניין שנאמר מה שאמרנו בתפילת ענינו בתשעה באב, והיה תרם יקראו ואני אהנה. אמר אבכי אבא רבא, כתיב קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, הווה מתפלל וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך. אנחנו רואים כמה דעות בין החכמים בעניין קיבול התפילות. לכאורה יש לתמוע, הרי כל אחד מן החכמים הביא ראיה לדבר מפסוק. איך התפרשו הפסוקים? אפילו שיש מחלוקת בין חכמים, פסוקי התורה אחד הם, אז האם התפילה נשמעת רק בעת רצון, או בכל קוראינו אליו? אמר המגיד מדובנה על פי משל, לעשיר אחד שנתן לרופא סכום כסף לשנה, כדי שיבוא כל בוקר לבדוק את בני ביתו אם הם בריאים. אם לא, שירפא אותם. תושבי העיר, הם נהגו אחרת. אם מישהו חלה מבני ביתם, קראו לרופא שיבוא לרפות אותו, ושימו לו על כל ביקור. הרופא שידע שתושבי העיר משלמים עבור כל ביקור, היה מתעסק איתם, כמתמאמה, לא היה נותן את התרופות היעילות, שיקראו לו עוד ועוד. לעומתם להשאיר, הוא נתן את תשומת הלב ומרבית, מיד לקח לו את התרופות הטובות ביותר, כדי שיתרפא החולה, שהרי את שכרו הוא קיבל בתמידות, אין הבדל כמה ביקורים הוא יעשה. כך היא הנהגת הקדוש ברוך הוא. יש אדם שסומך על כוחו ועוצם ידו. הוא משתדל בכל התחבולות כדי להשיג. רק אם חלתה אליו הרעה, הוא מתעורר לבקש רחמים. אדם כזה לא נענה מיד, ישועתו לעלינו מתעכבת. כי אם יענו מיד, לא במהרה יתפלל שוב, במהרה יתעורר שוב להתפלל. מוטב שיתממע כדי שיתחזק באמונה בבורא עולם. לא כן הצדיקים שקוראים אליו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. אפילו על דבר קל שבקלים משווים אל בורם. אין לקדוש ברוך הוא סיבה לעכב בקשתם. זה מה שגם מסביר את שאלתו של התפארת שלמה. לאחר שאדם מבקש ומחפש, מקבל הוא בהסך הדעת כמו מציאה. כיוון שכאשר אדם מבקש בכל עת כמו הצדיקים, הרי ששכרו הוא ששערי תפילה לא נעולים בפניו. הוא מיד מוצא את מבוקשו כמו כביכול בהסך הדעת, אבל זה בתנאי כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כאשר בקשותיו באות באופן תמידי, ולא רק שהוא נקלע לצרה במצוקה קשה. זהו ביקשתם לשון רבים. מדובר על סוגי האנשים שמבקשים. צדיקים שתולים כל ההת את צורכיהם מבורי עולם, ויש אחרים שתולים את הישגיהם לעצמם, ועכשיו נקלעו למצוקה. אבל מי מוצא כמו בהסך יד, זה שדורש את השם בכל עת, בכל לב ובכל נפש, אליו מתייחס הכסטוב בלשון יחיד, כאליו הקדוש ברוך הוא לא מתמהמה. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, אמן ואמן. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים. גלים של חופש מ...